חודש ניסן הגיע, ואיתו הלכות מרובות, חודש שבו הוקם המשכן. אומר רש"י, פרשת שמיני, חודש שנטל 10 עטרות שכתובות בסדר עולם. נדבר על הלכות שקשורות לחודש הזה, בהמשך גם על ברכת האילנות. חודש של הכנה לחג הפסח. נדבר התחלה, קודם כל, מתי, האם יש חיוב ומתי צריך להתחיל ללמוד הלכות פסח. האם צריך, האם זה חיוב, האם זה חיוב על היחיד, האם זה חיוב על הציבור. המקור לזה בעצם יש לנו שני ברייתות. ברייתא אחת במסכת פסחים דף ו עמוד א', והברייתא השנייה במגילה למד ב'. אומרת הברייתא תניא, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח, 30 יום. מה היא טעמה? שהרי משה עומד בפסח ראשון, הוא מזהיר על פסח שני. זה ברית הראשונה במסכת פסחים. יש גם במגילה, בסנדרין, עבודה זרה. ברית השנייה במגילה, למד בית עמוד א', משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים הלכות הפסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. אז פעם אחת ראינו שיש חיוב 30 יום קודם הפסח. בברית השנייה במגילה ראינו שיש חיוב דווקא בחג עצמו. הביאור הלכה בסימן תקט, סעיף א', מונה בזה ג' שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, שיטת הר"ן והרשב"א. מה שאומרים, שאמרה גמרא, הברייתא במסכת פסחים, שואלים 30 יום קודם לפסח, אני מילה לעניין, שואל כעניין. מה זה שואל כעניין? בתוספתא בסנהדרין, פרק ז' הלכה ה', מסופר שני תלמידים ששואלים שאלה. אחד שואל כעניין, ואחד שלא כעניין. אז כתוב נזקקין לשואל כעניין. מקדימים אותו לענות לו, לשואל כעניין. בא הברייתא, אומר הר"ן והרשב"א, שהברייתא בעצם במסכת פסחים, כתוב שבעצם כל שאלה שאדם שואל 30 יום קודם הפסח, נקרא שואל כעניין, והוא קודם לכל שאלה אחרת. הברייתא השנייה, היא מדברת על חיוב הלכות, לימוד הלכות הפסח, זה דווקא ביום החג עצמו. זאת אומרת, לפי הר"ן והרשב"א, אין חיוב ללמוד 30 יום קודם הפסח, אלא דווקא ביום החג עצמו. שיטה שנייה, שיטת רש"י, תוספות וימי, יש שם את הרוקח, חייתו, זרוע, שאילתות, שיש חובה בעצם לעסוק באמת, כמו הברייתא בפסחים, 30 יום קודם הפסח, ומה שאומר מגילה למד ב', בעצם זה לא חולק על הברייתא בפסחים. דיברו זה כמה תירוצים באחרונים. אחד התירוצים זה הגאון מווילנה, שמה שכתוב הלכות חג בחג, כוונה לחג עצמו, ועוד 30 יום קודם החג. הבית יוסף עצמו גם כן תירץ תירוץ, הוא כותב שהלכות פסח פסח הכוונה להלכות יום טוב שצריך ללמוד בפסח עצמו, וגם לטעמים שבעבורם נצטווינו במועד, כמו פסח משום יציאת מצרים, שבועות משום מתן תורה, סוכות משום ענני הכבוד, הטעמים של החגים עצמם. זה לגבי הביתה במגילה, אבל באמת אינה חינמי, שהלכות פסח פסח, הלכות הכלליות, לא של היום טוב ולא הטעמים של המועדים, זה באמת חיוב 30 יום ואין סתירה בין הברייתות. זה שיטה שנייה. שיטה שלישית, זה החוק יעקב כותב, שבעצם אין חיוב על היחיד ללמוד הלכות פסח 30 יום, זה נאמר על הלומדים בחבורות. כל אלה שלומדים בחבורות, שם יש מצווה ללמוד 30 יום קודם הפסח, אבל על היחיד אין חיוב, והוא מביא שזה באמת כתוב בברא בירושלמי, בפסחים, תוספתא דמגילה, כך ברגמא פני משה על הירושלמי. שולחן ערוך, אחרא למעשה, כותב, השמיט המילה דורשין. שואלים בהלכות הפסח, לא כתוב שואלים ודורשין, כמו שכתוב אצלנו בגמרא ובעוד כמה מקומות, אלא רק שואלים, השמיט המילה דורשין. כתב הביאור הלכה, משמע שהוא פסק, כמו הר"ן והרשב"א, שאין חיוב של לימוד 30 יום לפני הפסח, אלא רק ביום טוב עצמו. עכשיו, אז מה זה נאמר לגבי 30 יום? רק לגבי שואל כעניין, כמו שראינו את התירוץ של הר"ן והרשב"א. אבל באמת, אינה חינם, לפי השולחן ערוך, מדייק הביאור הלכה, שאין חיוב ללמוד 30 יום. וכן פסק גם בחזון עובדיה. לכן, כל תלמיד חכם יכול להמשיך בתלמודו. אלא מה? שהוסיף החזון עובדיה, שיכול על כל פנים, המורים הלכות, רבני קהילות, ששואלים אותם שאלות, צריכים להיות בקיאים בהלכה. לכן יש להם מצווה ועניין ללמוד זמן לפני הלכות הפסח, וגם כשאין חיוב, יש פה מצווה. מצווה על כל אחד ואחד, אם הוא יכול, אין חיוב, אבל מצווה, ללמוד את הלכות הפסח, אפילו 30 יום קודם, כי יש הלכות מרובות, ויש הרבה דברים שצריך לעשות. על כל פנים, משנה ברורה פסק, כשיטה של רש"י ותוספות, שכן יש חיוב ללמוד 30 יום לפני הפסח, על כל פנים לפחות, כמו חוק יעקב בבית המדרש, שלומדים בחבורות, שם יש חיוב ללמוד 30 יום, כדברי הירושלמי, כמו שביאר פני משה. חווינו לפחות, ראינו מכאן, שלפחות לפי כל השנות הראשונים, בחג עצמו, צריך ללמוד הלכות הפסח, לפחות בטעמים של המועדים שנצטבינו בהם, כמו שכתב בבית יוסף. מה לגבי יתר החגים? האם גם החיובים האלה שדיברו 30 יום, שכתב משנה ברורה וכו', זה גם לעניין, או שכל מה שחידשנו לגבי שונות קניין, זה גם לעניין שאר החגים, או זה רק דברים שייחודים לפסח? אז הבית יוסף כתב לחלק בין פסח לשאר החגים, והביא שתי סיבות עיקריות. שתי סיבות, פסח צריך 30 יום, אתה יודע למה? כי יש הלכות מרובות. יש עגלת כלים, יש תחינת החיטים, יש אפיית מצה, יש הרבה דברים שצריך להכין אותם, וצריך שהות, בשביל להספיק את כל לקבצע את כל הדברים, אני צריך שהות. לכן דווקא בפסח זה 30 יום לפני. אבל ביום טוב, אין לנו הלכות מיוחדות, הלכות יום טוב רגילות. יום טוב בשבועות, אין לנו משהו מחודש, אלא הלכות יום טוב. ובסוכות, למרות שיש לך סוכה ולולב, סוכה, גם סוכת, גם יש סוכות של גנבח, רגבש, כשרה, יש הרבה קולות, וסגי גם שתי דפנות, כלכת אנשי טפח, לולבים דטרוגים, רובם קשרים, לכן אין לך המון 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 דברים שצריך הכנה מוקדמת. לכן הבית יוסף אומר, זו הסיבה הראשונה שדווקא בפסח זה נאמר 30 יום, אבל לא בשאר החגים. סיבה שנייה, אומר הבית יוסף, כתוב עבודה זרה, טעם הזה 30 יום קודם הפסח, מפני הקורבן. היו מקרים קורבן, היו זריזים לבודקו ממומין, 30 יום, וצריך לדרוש לעם את ההלכות, שלך לבדוק את הקורבן ממומין. ואף על פי שחרב בית המקדש בבנותינו הרבים, תקנה לא זזה ממקומה. לכן זה הטעם ששואלים דווקא בפסח 30 יום, ולא בשאר חגים. זה שני סיבות שבית יוסף מחלק בין פסח דווקא לשאר חגים, לא כמו משנה ברורה שאומר שאין הבדל בין פסח לשאר חגים. לגבי תחנון ונפילת אפיים בחודש ניסן. אז אומר השולחן ערוך, סימן, תף כף תת, סיף בית, בזה לשונו. אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן, ואין אומרים צדקתך בשבת מנחה, ואין מספידים בו, ואין מתענים בו להזכיר בציבור, והבכורות מתענים בו בערב פסח וכו'. אז לגבי תחנון ונפילת אפיים, כל החודש כולו, לא אומרים תחנון כמו שאומר השולחן ערוך. מה הסיבה? למה 30 יום לא אומרים כל הפסח? אז בעצם עכשיו אנחנו נמצאים בפרשת, בעצם שבוע שעבר, זה הפרשת שמיני, אחרי שבעת ימי המילואים, ביום השמיני, א' בניסן, הקמת המשכן, מתחילים הנשיאים להקריב קורבנות, כל נשיא ונשיא לכל שבט, מקריב את הקורבן שלו, יום שאין בו תחנון, באותו יום זה יום טוב שלו, ולא אומרים תחנון בגלל כל נשיא שהקריב את הקורבן. מא' עד י' ב' זה קורבנות הנשיאים. י' ג' זה איסור חג שלהם. י' ד' ערב פסח. ת' ו' עד כף א', פסח עצמו. כף ב', איסור חג. אז מכיוון שרוב החודש עבר בקדושה, לא אומרים תחנון. זה סיבה אחת. סיבה שנייה שכתובה, במעשה רוקח על משנות בפסחים, בעניין בית המקדש השלישי יהיה בידי שמיים בעזרת השם ביום טוב ראשון. אבל כתוב במועד קטן דף עמוד ב', אין מערבין שמחה בשמחה. אז מתי זה יהיה? מתי חנוכת המזבח תהיה? שבעה ימים תהיה אחר הפסח, עד כלות החודש. לכן לא תחנו נפילת אפיים כל חודש ניסן. נמצא שכל ימי חודש ניסן מחודשים, יש לנו גם סיבה על העבר, על ההווה ועל העתיד. סיבה על העבר, כמו שאמרנו, הקמת המשכן וקורבנות הנשיאים. סיבה בהווה גם בימינו, חג הפסח עצמו. סיבה על עתיד לבוא, בניין בית המקדש שיבנה ויקונן בעזרת השם במהרה בימינו, הלוואי אמן. לכן לא אומרים 30 יום תחנון. לגבי אמירת צדקתך בשבתות. כל השבתות של חודש ניסן לא אומרים צדקתך צדק, כמו שאנחנו נוהגים להגיד, אלא היא שם. למה? זה כי כל יום, שאם היום הזה היה חול, לא אומרים תחנון, כמו שכתוב בסימן רש צדיק ב', סיב ב', לא אומרים תחנון, אז גם בשבת לא אומרים צדקתך. לכן בכל חודש ניסן, כל השבתות, זה נפסק גם בסימן תף כפתי ציובט, לא אומרים צדקתך הצדק, כמו שקראנו כאן כרגע. לגבי צידוק הדין. צידוק הדין זה פסוקי הצדקת הדין, קבלת דין שמיים שרגילים לאומרם אחרי שקוברים את המת. יש הנוהגים להגיד את זה גם כל ימי השיבה, בזמן של לפני האבלים. יש בזה מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א. לדעת השולחן ערוך, בסימן תף כף סיב בית, אומרים אותו בראש חודש. כותב המאמר מרדכי בעוד בית, ששולחן ערוך כתב שבראש חודש אומרים צדקתך, אלא אומרים צדוק הדין, סליחה. אז לכן קל וחומר שגם נגיד אותו גם בראש, בחודש ניסן וגם בכל המועד. זה כתוב גם ביורי דעה, סימן תף א' סיב ו', שגם בכל המועד אומרים אותו. אלא אם כן אומר כף החיים, יש לך מקום שנהגו אחרת, לא להגיד, אז לא אומרים. אבל במקום שאין מנהג, לפי השולחן ערוך, מותר להגיד צידוק הדין. לדעת הרמה בסימן תף כף ת' סיב ב', לא אומרים צידוק הדין, כל חודש ניסן. למה? זה מרגיל להספד. ולא מספידים בראש חודש, ולא בכל חודש ניסן. וכך נהגו בני אשכנז, למעט תלמיד חכם, כן? שזה מותר, זה ככה הוא בשער הציון מסימן תף כף עוד ב', שמותר לומר צידוק הדין על תלמיד חכם. זה לגבי צידוק הדין. לגבי השכבות, כן? השכבות שעושים לנפטרים בין אחרי הגבורה, בין בבית הכנסת בשבת, גם כן יש לנו מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א. דעת השולחן ערוך, מנהג בני ספרד, לא אומרים להגיד את השכבות. אפילו בשבת של ערב פסח, כך מביא כף החיים בשם הכנסת הגדולה. מנהג בני אשכנז, שלא אומרים השכבות, כל חודש ניסן, כולל אחר הגבורה וגם צידוק הדין, וגם את הקדיש של אחריו, לא אומרים. לגבי הספד, הספדים, לא מספידים כל חודש ניסן. למה? ההספד מעורר לבכי, ובכי לא ראוי לעורר את הבכי בחודש ניסן. כך כתוב ביורי דעה סימן תף א', סעיפי, בבא כף החיים, שלום חרב, מיום כל מקום התלמיד חכם, שעדיין לא נגבר, מותר להספיד גם בערב פסח אחרי חצות. גם למי שסובר אפילו שאין דין תלמיד חכם שהיום, שאין אחד כזה, שואלים אותו בכל מקום, והוא עונה, למרות שיש ספרים שאין היום דין כזה, גם לשיטתם אין להחמיר במקום שתלמיד חכם, מותר להספידו, וכך כותב הביאור הלכה בסימן תף קוף מן זין, סעיף ג'. אלא מה? שהמספיד יגיד, אני מקצר את ההספד בכוונה, משום חודש ניסן, כן? אבל אף על פי כן אני מספיד משום כבוד התורה. כך הביא הערכות רבנו בשם הסטייפלר. יגיד את זה. תעניות. האם מותר להתענות בחודש ניסן, או לא מותר להתענות בחודש ניסן? תענית ציבור, לטמן דפליג, לא מתענים ולא גוזרים בחודש ניסן. תענית יחיד, שוב מחלוקת השולחן ערוך והרמ"א. דעת השולחן ערוך מותר להתענות יחיד, ולכן למי שיש יורצייט למשל, יכול להתענות גם בימי ניסן, אבל למעט ראש חודש ניסן כמובן ואיסור חג וימי הפסח עצמם שזה אסור, אבל שער ימי ניסן מותר. לדעת הרמ"א גם תענית יחיד לא מתענין כמו שמובא בסימן תף כף ת' סעיף ב', למעט תענית חלום ותענית בכורות, וגם בני אשכנז נהגו להתענות ביום החופה, חתן וכלה. אז מותר להתענות לדעת לשיטת בני אשכנז, מותר להתענות ביום חופה, חתן וכלה, גם בימי ניסן וגם בראש חודש ניסן, למרות שבשאר החודשים אסור. לעניין ראש חודש ניסן, שני זה נקרא יום תענית צדיקים. לכן, זה היה מות שני בני אהרון, נדב ואביהו, זה היה בראש חודש ניסן, ולכן זה נקרא יום פטירת צדיקים, לכן חתן וכלה יכולים לצום גם בראש חודש ניסן, אף על פי שבשאר ראשי חודשים אסור. מה לגבי עלייה לבית גברות? עלייה לבית גברות, למרות שאין עולים בדרך כלל, בתשלום ימי השבעה, 30 שנה, או לא עולים בראש חודש, בכל המועד, חנוכה, פורים, לא עולים, כמו שטוב בבית יוסף, ביורי דעה בסימן שין על התמם. למה? כי זה מביא לידי בכי, מביא לידי צער, וזה לא הזמן עכשיו. בחודש ניסן, על כל פנים, מעיקר הדין, מותר, וגם ככה נוהגים רבים. אבל יש כאלה שנוהגים שלא לעלות בכל חודש ניסן, כי כולו קודש ושמחה, ואלה שנהגו ככה, שימשיכו במנהגם. יעלו בערב ראש חודש, או בט"ו באייר, שזה יום שמסוגל, שעל הנפש במקומה. אבל גם לנוהגים לעלות לקבר בחודש ניסן, אם יודעים בעצמם שהם יבואו לידי בכי וצער, עדיף שלא יעלו וידחו את זה, יקדימו את זה, או שיחרו את זה. אבל קברות צדיקים, מותר ללכת בכל חודש ניסן, גם בכל המועד, לא מביאים לידי צער, אלא אדרבה, התעלות והתקרבות לקדוש ברוך הוא, אז זה מותר מעיקר הדין. לגבי תיקון חצות, תיקון חצות, השנה שנת שמיטה, אז כל השנה כולה אנחנו אומרים דווקא תיקון לאה ולא תיקון רחל, אבל בימי פסח, כל ימי הפסח עצמם, בימי החג, לא אומרים לא תיקון לאה ולא תיקון רחל, כמובן תיקון רחל לא אומרים כל השנה, אבל תיקון לאה גם כי לא אומרים, למרות שבסוכות אנחנו כן אומרים תיקון לאה. כך אומר רבי נשחי, שנה ראשונה פרשת וישלח, אז כל חודש ניסן אמרים על תיקון לאה, אבל בימי הפסח לא אומרים לא תיקון לאה, כמובן שגם לא תיקון רחל. פרשת הנשיאים, נהגו לקרוא פרשת הנשיאים, מילה כתוב, מראש חודש ניסן בעצם, כל נשיא של אותו יום שהקריב את הקורבן שלו, יש בזה סודות גדולים, והמשיכו, זה משפיע שפע רוחניות, כל אחד לשבטו, ככה הם עושים, זה מוריד את כל אחד את הדברים הייחודיים של השבט. ובקריאת הפרשה הוא מורר את הקדושת היום מחדש, וביום י"ג בניסן קוראים מתחילת פרשת בעלותך עד כן עשה את המנורה, כנגד שבט לוי. זה לגבי פרשת הנשיאים. והשנה יש לנו גם ראש חודש שחל בשבת. כשהוא חל בשבת, אנחנו מוצאים כמובן שלושה ספרי תורה. שישה עולים, יש לנו מחלוקת מנהג הספרדים שונה מנהג מאשכנז, מנהג בני ספרד, שעל כל ספר אומרים קדיש. אז מוצאים שלושה ספרי תורה. הספר הראשון קוראים בו שישה עולים, פרשת השבוע. הספר השני, הספר השני עולה השביעי, קורא בפרשת ראש חודש, אומרים קדיש. הספר השלישי קוראים בפרשת החודש, המפטיר, גם כן אומרים קדיש. אבל אם עלו, הוסיף ומוסיף למשל, בספר הראשון, אני שם כבר שבעה עולים בספר הראשון, יגידו גם קדיש גם על הספר הראשון. בני אשכנז, שומעים קדיש אחד, אז הספר הראשון קוראים את השישה עולים, ספר השני עולה שביעי פרשת ראש חודש, קדיש, והספר השלישי, המפטיר, לא אומרים עליו קדיש, וקוראים פרשת החודש. לגבי קמחא דפסחא, מצווה על כל אחד ייתן קמחא דפסחא, לתרום כפי יכולתו, לצרכי עניים בחג, ואנחנו מגיעים לשבת הגדול, שבת הגדול, שבת שלפני הפסח, אם זה יוצא ערב פסח בשבת, מקדים את זה שבוע אחד, השנה ערב פסח יוצא ביום שישי, אז השבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול. למה קוראים לזה שבת הגדול? מפני הנס הגדול שנעשה בו. בשנה שיצאו ממצרים, היה 10 בניסן ביום שבת, לקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרותו בקרי המיטה, וכתוב, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית, בשמות י"ב פסוק ג', והמצרים ראו את זה ושאלו, למה זה לכם? למה אתם עושים את זה? אומרים, לשוחטו לשם פסח, במצאת השם עלינו. והוא שיניהם כאות, על ששוחטים את האלוהים שלהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר. זכר לנס נקרא שבת הגדול. בשבת זאת, נהגו רבני הקהילות בכל מקום ומקום, לנסות דרשות של האסור והמותר, להראות את הציבור, המעשה אשר יעשון, ללכות בדיקת חמץ, ללכות אפיות מצות, ביור חמץ, עגלת כלים, ללכות יום טוב, ללכות על הסדר, ומצווה רבה לכל אחד ואחד להשתתף בדרשות האלה וללמוד את כל ההלכות שקשורות לחג הקדוש הזה. כמו כן כתב גם המחזיק ברכה, שיש לעורר את הציבור די בכל אתר ואתר, על הציפייה, על הגאולה, שאמרו חזה בניסן יגלו, ובניסן עתידין להיגאל. ולכן גם מפטירים במלאכי, כתוב, וערבה להשם, ינחת יהודה בירושלים, שם כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, במהרה בימינו בעזרת השם. ולכן לעורר את הנושא של הציפייה לגאולה, מצווה רבה לדרוש את זה גם כן, לפי המחזיק ברכה. ועוד דבר, נהוג המדקדקים, לומר שבת הגדול שלום, זה מובא גם במחזיק ברכה, מביא את זה כף החיים, אור לציון, חזון עובדיה, את המחזיק ברכה הזה, זכר לנס, נס הקדוש שנעשה בשבת הגדול. זה לגבי, עכשיו אנחנו מגיעים לברכת האילנות. ברכת האילנות, מסימן רש כבב, כותב השולחן ערוך, היוצא בימי ניסן, וראה אילנות שמוציאים פרח. אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום. הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם, ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנה, ואם אחר לברך, עד אחרי שגדלו הפירות, לא יברך עוד. בעצם, ברכת האילנות היא אחת מברכות הראייה שיש לנו. הכפחיים הביא את האליה רבה, שכתב בשם הסדר ברכות, שאני אזהר בו עליו הכתוב אומר את הפסוק בראשית, פרק כ"ו ז', פסוק כ"ו ז'. ראה ריח בני כריח שדה, אשר ברכו השם, ויתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ובספר מעשה חמד, כתב בשמרן הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהברכות מסוגלת לחיזוק ביראת שמיים. כך אומר הסטייפלר. חיזוק ביראת שמיים ואהבת השם יתברך, כדרך שכתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, ויחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידי השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי. רואים שברכת האילנות, החשיבות שלה, שהיא מסוגלת לחיזוק ביראת שמיים, אהבת השם יתברך. וגם הזוהר הקדוש מעריך לבאר פרשת בלק, שנשמות מעולם העליון משוטטות בגינות ופרדסים, תכף זה שזה גם נפקין על ההלכה גם לגבי זה, הן משוטטות בגינות ופרדסים בתקופה הזו, ועל ידי הברכות שמברכים הם זוכים לעילוי נשמה ומתפללים על החיים בעולם הזה. לכן גם כתב הכפחיים, שגם ייתן ג' פרוטות לעילוי נשמות ישראל, שיתקנו הנשמות המגולגלות בעצי השדה והצבים, ויבקש עליהם גם רחמים. אז רואים מכאן שברכות האילנות יש טובה וברכה גם לאנשים בעולם הזה וגם לנשמות בעולם העליון, ומכאן רואים את החשיבות הגדולה שיש בברכה הזאת. ברכה מיוחדת, נמצאת פעם אחת בשנה, משנה לשנה, מברכים אותה פעם אחת בשנה. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על ההלכות שקשורים אליה. איפה מברכים? מה מקום הברכה של ברכת האילנות? לכתחילה, כמו שאמרנו, מכיוון ש נשמות מעולם העליון, ראינו לפי הזוהר הקדוש, משוטטות בגינות ופרדסים בתקופה הזאת, ואפשר להביא לתיקון הנשמה שלהם, אז לכן נכון וראוי לצאת חוץ לעיר לשדות לפרדסים, ולברך דווקא שם ברכת האילנות, לפי הזוהר שראינו, כן? בשביל לתקן את הנשמות המשוטטות באותם מקומות. אבל, זה לא מעכב, לכן, אם קשה לאדם לצאת, יש בזה תרחה או חולשה, מכל שכן יש איזה חשש ביטול תורה, אפשר לברך כאלינות גם בתוך העיר. מתי מברכים אותה? מה הזמן הכי מעודר לברך את ברכת האילנות? לכתחיל לצאת ברכת ברכת האילנות בראש חודש ניסן, ולא יקדים לחודש אדר, בשביל לצאת לחובת כל הדעות. מה קורה עם אדם שיתאחר ולא ברך בחודש ניסן? הוא רוצה לברך בחודש אייר, בהתאם לתנאים כמובן שאנחנו נראה שצריך שיתקיימו בברכת האילנות. אז לפי המקובלים, הזמן לברכת האילנות הוא רק בחודש ניסן ולא באדר. כך כתב ברכי יוסף והוא בא בכף החיים. מכל מקום מי שאיחר ולא ברך בחודש ניסן, יברך את זה בלי שם מלכות. אלא אם כן נמצא בארצות אחרות ששם הלבלוב הוא בתקופות אחרות ואז מותר. זה לפי המקובלים. אבל לדעת הפוסקים הפשטנים, זמן ברכת האילנות בחודש ניסן הוא רק לכתחילה בחודש ניסן, אבל אם הוא לא הספיק לתאר בחודש ניסן, הוא יכול לברך גם בחודש אייר. אבל, בלבד, שעדיין יש לנו את האילנות בפריחה שלהם. כך הביא גם משנה ברורה בסימן קטן א' בשם האחרונים, וכן פסק בחזון עובדיה על פסח. מה קורה האדם של שתי אפשרויות? יש אפשרות אחת לברך במניין לא בראש חודש, או בראש חודש ביחיד. מה יעשה? למעשה דת רוב הפוסקים שזריזית מקדימין עדיף על מעלת ברוב עם. לכן, ישנה לברך בראש חודש ניסן אפילו לא מוצא מניין. אבל מה טוב? שיתקבצו 10 אנשים כמו שצריך בכנסייה אחת לשם שמיים ובכל ברכת האילנות ברוב עם וירוויחו את מעלת גם ברוב עם וגם זריזית מקדימין. אבל אם יש לבחור בין רובם לבין זריזין, שיבחר בזריזין. כך מובא בשם רוב הפוסקים. ולגבי ראש חודש ניסן שיוצא ביום שבת, שזה יוצא השנה, שנה ראש חודש ניסן, יחול בעזרת השם, שבת קודש. שוב יש לנו מחלוקת פה בין הפשטנים לבין המקובלים. לפי הפשטנים מותר לכתחילה לבאר ברכת הימים בשבת, אין לזה שום בעיה, ולא חוששים שמא ישכח ויקטוף מפרחי הימים בשבת. וכך פוסק החזון עובדיה, אבל הכף החיים פוסק לאסור מחמת הגזירה הזאת. כתב החזון עובדיה להשיג המקור לזה בית הזה בסוכה, דף למד זין עמוד בית, מאמר רבה, הדס במחובר מותר להריח בו, אתרוג במחובר אסור להריח בו. מה היא טעמה? למה הדס אסור להריח בו? זאת אומרת, אישר יתלה, לא, אישר יתלה, בגלל שהדס זה להריח קי, אישר יתלה, לא עתי למיג זה. תתיר לו, בגלל שהוא עומד להערכה. אם תתיר לו, רק יבוא להריח, הוא לא יבוא לגזוז אותו. אתרוג זה להאכילה קי, אתרוג שעומד להאכילה, אישר יתלה, עתי למיג זה. אם תתיר לו, להריח במחובר את האתרוג, וכיוון שהוא עומד לאכילה, הוא יכול לנגוס בו. כי הדבר שעומד לאכילה, יכול לבוא לאכול אותו. אז הסביר שם רשי, שהדף גם אם נתיר להריח בו במחובר, הוא לא יבוא לתלוש. שהרי גם כשהוא מחובר, אתה מריח בו יפה. אתה מסיק את המטרה שלשמה הוא עומד, גם כשהוא מחובר. אז אין חשש שיתלוש אותו. מה שאין כן אתרוג שהוא עומד לאכילה, כשהוא יבוא להריח אותו בשבת, יש לחוש אם הוא ישכח ויתלוש כדי לאכול אותו. ואפילו אם יכול להיות מחובר, זה גם נקרא תולש, אין לך תולש יותר גדול מזה, שאדם נוגס בדבר שהוא מחובר. אז מותר להריח לכן להדס מחובר מותר להריח בו, ותרוג מחובר אסור להריח בו, ואחר נכסה בטור בשולחן ערוך בסימן שין למדבר בהלכות שבת, והמהיר יתיר אפילו לאחוז בידו את ההדס ולהריח בו. לפי זה כתב החזון עובדיה, שמכל שכן שלנו להתיר לבך הלינות בשבת, למה? כי אתה לא צריך לגוע בהם. אתה גם לא צריך להריח אותם, ולא צריך לגזור, לא, אין לנו עכשיו לגזור גזרה חדשה, שם הוא ישכח ויקטוף מפרחנו בשבת. וגם, אף על פי שיש גרסת הגאונים, שהוא עובד ברן, לאסור את ערכת ההדס, מחובר, גזרה שם יתלוש, וכן כתב הרוקח. מקום מקום יש לנו לחלק, לומר שדווקא להריח בהדס מחובר גזרו, למה? כי דרכו להתקרב אליו יותר מדי להריח בו, יש גם רגעות לטול אותו ביד, אבל מה שאין כן, ברכת הלנות, שזה ברכת הריה באלמה, אנחנו לא גוזרים גזרות חשוב לדעתנו, כל שכן שכתב הראש, שאחרי חתימת התלמוד אנחנו לא מחדשים גזרות, וכל שכן וכל שכן, שאנחנו יכולים לחלק, בין, כמו שראינו עכשיו, בין ברכת הריה לברכת הריח. אז לכן עיקר ההלכה, שלפי הפשטנים, לא כמו כפר חיים, לא גוזרים שם ישכר ויתלוש, ומותר לברך בשבת, ברכת הלנות. אמנם, לפי הפוסקים המקובלים, אין לברך את הברכות בשבת. למה? כי אתה מברר את הניצוצות של הקדושה מן הצומח, ויש בזה איסור בורר. כן, אחרי פסק לאיסור כף החיים, באור לציון, וכתב שככה מנהג. אלא שמה? כשפסק החזון עובדיה שלכתחילה מיות טוב, עיקר הדין אפשר לברך, רק מיות טוב, יש לברך ברכת הלנות בימות החול, כשאין חשש שיפסיד הברכה. אז כלומר, עיקר הדין, כדעת הפשטנים שמותר. אבל מיותו, לחשוש לדעת המקובלים, מי שיכול לברך ביום חול, במקומון שבצב שאין סכנה שיפסיד הברכה כגון שזמנה עובר או כל דבר אחר או שלא יוכל לברך בעתיד, שיברך גם בשבת. לגבי ברכת הלנות בלילה, דרך משקפת, מה הדין? כל עוד אנחנו רואים את הלבלוב כמו שצריך, אם זה אפילו דרך משקפת עם מאחר גדול, אין לנו בעיה לברך, כך כותב פשוט בשבת נפש, והובא גם פשוט בצל החוכמה, כי סוף סוף הוא רואה את הפרחים בצורה ברורה. וגם פסק אחר כך חזון עובדיה, שמותר גם בלילה לברך אם רואה אותם היטב. לגבי נשים, נשים מברכות ברכת הלנות, לא חשיב כמצוות עשה שהזמן גרמה, זה לא תלוי בזמן, זה תלוי בלבלוב. כן? לכן, גם כשאמרנו שזה ניסן, לא בגלל שהזמן גורם. אלא מכיוון שזמן הפריחה הוא בניסן, אם זה יהיה בזמן אחר כמו הרצות למשל אחרות, שמברכים בזמנים אחרים, אין לנו שום בעיה לברך בזמן אחר, אם הפריחה היא באלול או בתשרי, אז הברכה תהיה באלול ותשרי. כלומר, הגורם לברכה זה לא הזמן, זה הפריחה. ממילא זה לא נחשיב כמיטת עושה שהזמן גרמה, ולכן אישה גם כן צריכה לברך. גם נשים יברכו ברכת אילנות. סומה, עיוור, לא רשאי לברך ברכת אילנות, ברכת הראייה, לא רשאי. לגבי ראייה ראשונה, מה קורה אדם שראה את הלבלוב ולא ברך? האם הפסיד את הברכה או לא הפסיד את הברכה? יכול לברך פעם שנייה שהוא רואה את הלבלוב, או שהוא כבר לא יכול? אז באמת, לגבי זה, הכריע משנה ברורה וכן גם החזון עובדיה, שבדיעבד יכול לברך גם על ראייה שנייה או שלישית. למרות שברכות ראייה אחרות, כמו שעשה לי נס, בקטע ימים הנערות, אם הוא ראה ולא בירך, הוא לא יכול עוד פעם לברך, אלא צריך לקרות 30 יום עד שיתחדש הראייה. בכל מקום, בברכת האילנות, הדין שונה, כי הברכה היא על ההתחדשות של הבריאה. וגם בראייה שנייה ושלישית יש לנו עדיין התפעלות מההתחדשות של הבריאה גם בראיות הקודמות. לכן אנחנו כן יכולים לברך בדיעבד גם בראייה שנייה ובראייה שלישית. אומנם משנה ברורה כתב שאם ראה את האילן ולא בירך וגם נשרו כבר כל הפרחים ונשארו רק פירות, שהמצב רגיל, אנחנו נראה בזה מחלוקת, שוכנו כבר הרמה, כן? שוכנו במשנה ברורה. לפי השוכנו, אם נשרו כל הפרחים ויש רק פירות, לא יכול לברך. לפי המשנה ברורה, אנחנו נראה שכן יכול לברך. במקרה כזה, שאם הוא ראה את האילן ולא בירך, אבל גם התנהג, עכשיו יש עוד תנאי נוסף שגם כל הפרחים נשרו ונשארו רק הפירות, לא יכול לברך גם בראייה שנייה או שלישית. למה? כי יש פה כבר תרתי לראותה. גם נשרו כל הפרחים וגדלו הפירות, וגם הוא ראה את זה כבר פעם אחת ולא בירך, אז פה הוא מגביל את זה. לכתחיל האדם שיודע שהוא לא יכול לברך עכשיו, מאיזושהי סיבה שהיא, אז שלא יסתכל על לבלוב. כן? נימנע מזה. לא ניכנס למחלוקת הזאת. כן? לא יתבונן. אבל אם בעיה והוא יתבונן והוא צריך לברך, יכול לברך. על איזה אילנות מברכים? איזה סוג של אילנות? האם כל אילן אפשר לברך? כל סוג האילנות? או יש סוגים מסוימים? אז יש בזה כמה הגבלות. אילנות סרק. מה קורה? אילן סרק שאין, לא מצליח פירות. אילן סרק מבואר בשולחן ערוך המשנה ברורה, דברכת אילנות צריכה להיות דווקא אילנות שמוציאות פירות, אילנות מאכל. מה הטעם? מביא בהליכות מועד, כיוון שעיקר ברכת אילנות היא על ההתחדשות שהעצים הוא בתרדמת חורף, נשרו להם כל העלים, לא פרחים, עלים, ועכשיו הם מתחילים לפרוח ולהוציא פרחים ופירות, כן? לכן צריך התחדשות חשובה, צריך שיהיה גם פרחים, גם אילן שמוציא גם פרחים, גם פירות, התחדשות תהיה התחדשות חשובה שעליה אפשר לברך. אבל, מכל מקום, כתב שתשבת הלוי, וכן נביא גם בחזון עובדיה, מה קורה אם הוא עבר והוא בירך, לא יודע שחשוב על העץ הזה עכשיו הוא כאילו עץ מאכל, פתאום התגלה שזה עץ סרק. אז בדיעבד, אם הוא כבר עבר ובירך על עץ סרק, לא יחזור לברך. למה? יש שיטות, כמו שיטת היעבץ, המורקציה, שגם אילן סרק אפשר לברך. למה? כי סוף סוף יש עוד אין התחדשות בפרחים. וגם יש סוברים שבכלל לא צריך להסתכל, מספיק לברך בזמן שיש את הפריחה. אז בגלל שיש פוסקים כאלה, סבל, ספק, ברכות להקל. מי שבירך, בירך על אילנות סרק, בדיעבד לא ישוב לברך. לגבי אילנות הגדלים בעציצים, חממות, מעצים מנותקים וכו', אם הם גדלים כעוגם, לבבים כמו שצריך, מוצאים פירות כמו שאר אילנות, אפשר לברך לברכת אילנות, כך פסק בשו"ת שבט הלוי, בשם החזון איש, בשם זלמן נוירבך, חזון עובדיה, אפשר לברך. מה דין גידולי מים? גידולי מים לא מברכים עליהם ברכת אילנות, כי גם ברכת הפירות שלהם מברכים עליהם שהכל נהיה מדלור. לגבי אם צריך שתי אילנות או אילן אחד. כף החיים אור לציון כתבו שצריך דווקא שתי אילנות. לעיכובה. ואם אין לו, אז לא יברך על עץ אחד בשם מלכות, אלא בלי שם מלכות. אחידה. הביא לשון המדגדיקים, יברכו השאלות. מה זה מדגדיקים? לאו דווקא שזה אולי לעיכובה. לאט רבו של פיינשטיין, ושוט בצל החוכמה, ושוט תשובות הנגוד לגאון רב שטרנבוך. גם רב אליושב, רב אוזנר, אפשר לדבר גם על עץ אחד. וכך אחרי גם החזון עובדיה בספרו על ברכות, ומשנה האחרונה עיקר, בפסחים הוא לא כתב ככה, בברכות הוא כן כתב ככה. כתב לקוט יוסף שהמשנה האחרונה עיקר, לכן גם דעת החזון עובדיה. אפשר לברך על עץ אחד. להלכה יקפיד מאוד שיהיו דווקא שתי אילנות, כדי לצאת לחובת כל הדעות, אבל שעת הדחק, אם הוא לא מוטה שתי אילנות, יברך אילן אחד בשם ומלכות, ויש שנמנעו בשם ומלכות, כי רחשו לדעות העוסרים. אנחנו כבר מסיימים, אילנות מורכבים. מה הנידון? מחלוקת הפוסקים, אפשר לברך על עץ מורכב, או לא מברכים על עץ מורכב? מה הטעם העוסרים? אסור הרי להרכיב אילן באילן. כן? אז אדם שהרכיב אילן באילן, זה מכיוון שזה נעשה נגד רצון הבורא. איך יהודה ויברך על עץ כזה? נעשה נגד רצון הבורא. אז לא מברכים עליהם, זה טעם עושרים, טעם מתירים, תשמע, אבל עדיין הפירות מותרים באכילה. אפשר לברך על שהחיינו, למי שמתיר, אלה שהתירו. מותר גם לברך בכזה עליונות. אולם, רב שמזל מנויר בך, בהליכות שמשה בחזון איש, וכי גם יראו לציון, כתב זה כל זה בהרכבה הראשונה, שמרכיבים ענף בענף. זה נעשה נגד רצון הבורא. אבל אם לקחו גרעין או ענף ונטעו אותו מחדש, כן, במקום אחר, זה אפשר לברך. למה? כי מבואר בסימן, ביורי דעה בסימן רשת צדיק א', שזה אפשר גם לחתכי לעשות. כן? מאילן שהורכב, והאילן השלישי שנוצר משתי אילנות מורכבים, כן? זה מותר לטעות אותו מחדש. זה מותר, אז לכן הגרעין שנעשה מהם, מותר לטעות אותו. ממנה אפשר לברך גם על אילן כזה. רק על הרכבה הראשונה לא. לכן כל הדין הזה זה דווקא, אם הוא יודע בוודאות שהאילן הזה מורכב, זה נוכל את הפוסקים, אם אדם לברך. אבל אם הוא לא יודע, אם זה מורכב ודאי, סתום מהיום, כן, רוב האילנות הם לא ניטעו בהרכבה כזאת, אלא מקסימום זה מזרעים שנוצרו מהרכבה. לכן, אם הוא לא יודע והוא מסופק, הולכים אחר הרוב ויכול לברך. לגבי אורלה, אורלה זה עץ רגיל שנעשו תורותיו לאכול אותם שלוש שנים ראשונות, אבל הוא לא, שלא נעשה בו שום דבר נגד רצון הבורא, רק פשוט הפעולות עשרות באכילה, אבל לא שנעשה בו איזה פעולה או מעשה אסור שלא ראוי לברך עליו, אלא לכן, הוא רק פעולותיו אסורים, לכן מותר לברך בקדה לעולם, זה כך קודם בפורש, פשוט רב פעלים, וכן פסקו גם החזון עובדיה והאור לציון. יש לנו את מחלוקת שהזכרנו אותה מקודם, עד מתי אפשר לברך, איזה עץ עצמו אפשר לברך? לדעת השולחן ערוך, אם נשרו כל הפירות, לא נשאר, סליחה, נשרו כל הפרחים, ויש רק פירות, אי אפשר כבר לברך. אבל לדעת המשנה ברורה, מותר. אבל, אם גם בחלק מהעץ יש פירות, אך עדיין יש גם פרחים, גם לדעת השולחן ערוך, יכול עדיין לברך עליו. כל האיסור לפי השולחן ערוך לברך עליו, זה כשכבר כל הפרחים נשרו, ונשארו רק הפירות. אבל, לדעת המשנה ברורה, בשם העלייה הרבה, אמרנו שבעצם מותר לברך אפילו אם נשרו כל הפרחים, ונשארו רק הפירות, למעט שתי הגבלות. יש לנו הגבלה ראשונה לדין הזה, גם לדעת המשנה ברורה, שדווקא עם הפירות לא, שנשארו, לא נגמרו כל צורכם. אבל אם נגמרו כל צורכם, כבר רואים לברכה ולאכילה, בקד שחיינו וגם לאכילה, אין לברך. ותנאי שני, כן, אם הוא לא בערך בריאה ראשונה, כמו שראינו מקודם, וכבר גדלו כל הפירות, כמו שהזכרנו, לא יברך גם כן, וככה נהגו בני אשכנז. לגבי ברכת האילנות, שנזכה לאכול בעזרת השם מן הזבחים, מן הפסחים, לבית קודשנו ותפארתנו, שיבנה במהרה בנו בעזרת השם בקרוב, פסח, כשר ושמח.